קראנו השבת את פרשת תרומה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת וכולי. שלוש פעמים נזכר כאן תרומה. ייקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. אומר רש"י, זה כנגד שלוש תרומות. אחת, תרומת בקע לגולגולת שנעשו מהם אדנים, כמו שמפורש באלה פקודי. ואחת, תרומת המזבח, בקע לגולגולת לקופות לקנות בהם קורבנות ציבור. ואחת, תרומת המשכן, נדבת כל אחד ואחד שהתנדבו י"ג דברים האמורים בעניין. שתי התרומות שהם מחצית השקל, התרומה של האדנים, שמהם עשו את האדנים, שזה הבסיס למשכן, אלה היו חובה, תרומות חובה. ואחר כך, מלבד זה הייתה כל איש אשר ידבנו ליבו. לשאר כל החלקים של המשכן, זה נדבה. נדבה, לא כולם נתנו. אולי כולם נתנו, לא היו חייבים לתת. היה אפשרות לתת, אבל לא חובה. אבל האדנים, שמהם הבסיס של המשכן, זה היה חובה. וחובה שכולם ייתנו. מחצית השקל כל אחד ייתן, כדי שהמשכן יהיה משכן של כלל ישראל. הבסיס שלו יהיה משכן של כלל ישראל. על יסוד הכלל הזה, יש במדרגות בתוך ישראל. יש אנשים נדיבים, יש נדיבים אשר ידבנו ליבו, יש אשר נשא רוחו, יש מדרגות בנדיבות הלב. אבל כולם צריכים להיות מחוברים יחד למשכן, ולכן הבסיס היה צריך להיות חובה. וכל אחד מחצית השקל. כל אחד הוא חלק מהכלל. הכלל כולו הוא הבסיס של המשכן. אותו דבר לגבי קורבנות הציבור. כל אחד נותן מחצית השקל, דיברנו על זה קצת כבר בשבוע שעבר, בפרשת שקלים. כל אחד נותן מחצית השקל, כל אחד חייב לתת מחצית השקל, ממשכנים על השקלים, מחייבים את כל אחד לתת, ולא יותר, לא פחות ולא יותר. רוצה לתת יותר? לא. כל אחד צריך לתת אותו דבר, כי קורבנות ציבור, הם מביאים תמיד אחד של כל הציבור בבוקר, תמיד השני של כל הציבור בערב, קורבן אחד של כולם. כל ישראל מתרוממים על ידי הקורבן הזה. כולם שייכים לקורבן הזה. כולם שותפים בקורבן הזה. קורבן של כללות ישראל. אותו דבר, בעניין הזה של תרומת האדנים. כולם שייכים למשכן. כולם יש חלק במשכן. קדושת המשכן היא קשורה בכולם ביחד. כבר התלבטו חכמים מה המדרגה יותר גדולה, מדרגת המצווה ועושה, או שאינו מצווה ועושה. הייתה התלבטות, זה לא היה כל כך פשוט להכריע. כי באמת יש צדדים לכאן ולכאן. בפשטות נראה אפילו אדרבה שגדול שאינו מצווה ועושה ממי שמצווה ועושה. כי מי שמתנדב, לא, הוא לא חייב לתת, ואף על פי כן הוא נותן, זה מדרגה יותר גדולה. אבל הכרעה של חכמים הייתה שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. וצריך לזה הסבר. אדם מתנדב לפנים משורת הדין, זה לא מדרגה יותר גבוהה? כנראה שלא. כנראה שלא. כי זה מתחיל מהאדם. זה לא מתחיל מהמקור האלוקי. המצווה ועושה זה דבר החלטי. זה דבר מוחלט. זה דבר שאי אפשר לשנות. הוא חייב. ונדבר, הוא יכול לתת, הוא יכול לא לתת. כשאדם מחויב, החובה הזאת, היא אומרת שהנתינה הזאת היא מוכרחת, זה הוא, זה המהות שלו, הוא חייב, זה לא אפשר אחרת. כשאפשר אחרת, אז המציאות היא לא מוחלטת, אבל מה שמחייבים זה דבר מוחלט. תוספות מסביר שיש יצר הרע, אולי היא גופה, מפני שזה דבר כל כך עמוק, יסודי מאוד, אז יותר קשה כאילו להתחבר אל הגודל הזה. הראשונים האחרים מפרשים שהמצווה ועושה, הוא עושה דבר השם, ושאינו מצווה ועושה, הוא לא נצטווה, אז הוא עושה מרצונו, אז זה אנושי. זה יפה מאוד, אבל זה אין כאן את ההופעה של רצון השם הגלויה, הגלוי. כלומר, הקדוש ברוך הוא ציווה, ועכשיו אתה מקיים את רצונו, אז עכשיו רצונו מתקיים. עכשיו מתגלה רצון השם. אם כן, המשכן יסודו צריך להיות חובה, הבסיס. ועל גבי זה יש מקום לנדבה. יש סדרים בישיבה, יש סדרים חובה, יש סדרים לדבר. יש מעבר לחובה. אז צריכים להבין שהדברים שזה הסדר, יש לזה ערך באופן מיוחד. ככה זה צריך להיות הסדר, זה הדבר הבסיסי, היסודי. תוספות, יש לזה חשיבות מאוד גדולה על גבי העיקר. ואנחנו נראה דברי המדרש. ויקחו לי תרומה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אל תעזובו את המקח שנתתי לכם. יש לך אדם, לוקח מקח, יש בו זהב ואין בו כסף. יש בו כסף ואין בו זהב. אבל המקח שנתתי לכם, יש בו כסף שנאמר, אמרות השם, אמרות תאורות, כסף צרוף. יש בו זהב, שנאמר, נחמדים מזהב ומפז רב. יש אדם לוקח שדות, אבל לא קרמים, קרמים ולא שדות. אבל המקח הזה, התורה, יש בו שדות ויש בו קרמים, שנאמר, שלחייך פרדס רימונים. יש לך אדם לוקח מקח, ובני אדם אינם יודעים מהו. אבל מסחר הסרסור, שנתוודה מה לקח, הסרסור הוא מקבל אחוזים, כן, על זה שהוא מעביר, עושה את התיווך בין הצדדים. ומשה רבינו כביכול היה הסרסור, היה המתווך. אז והקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל כביכול בתיווכו של משה. מה קיבל משה? אומר המדרש, כך התורה. אין אדם יודע מה יששכר שלקח, ואין אדם יודע, כן, מסחר שלקח משה, שנאמר, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. כלומר, כולו נהיה מאיר, אור פניו מאירים. זה השכר של התיווך כביכול. כן, המדרש רוצה לומר לנו, התורה יש בה הכל. התורה משולה לכסף, משולה לזהב, אבל המשל כמובן הוא לא כמו הנמשל. אבל התורה רוצה ללמד אותנו, המשלים רוצים ללמד אותנו שהתורה היא הכל. מי שעוסק בתורה, הוא עוסק בשורש, ביסוד של כל ההופעות של העולם, של כל הטוב של העולם. התורה היא המקור של הכל. ויש לך מקח שמי שמחרו נמכר עמו. אדם מוכר מקח, אבל הוא לא נמכר יחד עם המקח. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה, שנאמר, ויקחו לי תרומה. הלשון, יקחו לי, יקחו אותי, כלומר, יקחו אותי. משל למלך שהייתה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה, התחתן, ביקש ללך לו לארצו וליטול את אשתו. אמר לו המלך, ביתי שנתתי לך יחידיתי, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך לא תטלה, איני יכול, לפי שאשתך, יש כאן בעיה, אני לא יכול לוותר עליה, והיא מגיעה לך, מה עושים? אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי שאדור אצלכם, שאיני יכול להניח את ביתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לכם אל תתלוה איני יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שאדור בתוכו, שנאמר ועשו לי מקדש. מדרש נפלא, מדרש אומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, התורה ביתו של הקדוש ברוך הוא כביכול, התורה היא הרצון האלוקי, התורה מגמה של כל רצונו של הקדוש ברוך הוא מופיע בתורה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. והתורה היא כלי שבה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. הוא נתן לנו את התורה, ובעצם כאילו הוא נתן לנו את הכלי המלאכה, כלי היצירה של העולם. ועכשיו תלוי הכל בישראל, כל קיומה של העולם תלוי בישראל. כי התורה היא המקיימת את העולם. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקוי שמיים וארץ לא שמתי. הקדוש ברוך הוא יתנה עם עולמו, יום השישי, בשישי בסיוון. אם ישראל יקבלו את התורה מותר, אם לא, הפוך את העולם לטוב ועבור. כלומר, אין כל הכל, העולם הוא תלוי בתורה. הקדוש ברוך הוא נתן לישראל את התורה. שמו, כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לישראל בעצם לגלות את שמו בעולם. ישראל, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. ישראל, הם נושאים, הם מגלים שיש ריבונו של עולם. הם מופיעים את רצון השם בעולם על ידי התורה. אז התורה, קודש הבריך הוא, והורה התאחד הוא. התורה היא ביתו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא יכול להיפרד ממנה. אז אם הוא לא יכול להיפרד ממנה, אז היא, איפה שהיא נמצאת, הוא רוצה להיות שם. עשו לי קיתון שאגור בתוככם, ועשו לי מקדש. הקדוש ברוך הוא מבקש שאנחנו נעשה לו משכן, שנעשה לו בית, שבו הקדוש ברוך הוא יהיה אצלנו, כי אצלנו התורה נמצאת. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אני רוצה להביא כאן את דברי תשובות בעניין ציון. בעניין ציון, ספר בעניין ציון זה ספר של ערוך לנר. זאת אומרת, זה גם שם של ספר, אבל הוא יותר מפורסם אולי. מישהו כתב על כמה וכמה מסכתות, ספר בעניין ציון. התשובה הראשונה שבתשובות בספר בעניין ציון, כתוב, זה בעניין ציון, הוא ספרו של רבי יעקב אטלינגר. הוא היה רב באלטונה. השאלה הראשונה שנמצאת בתשובות שלו, זה לרב הירש, לרב צבי הירש קלישר. הרב קלישר רצה לחדש את עבודת הקורבנות, לחדש, והוא עשה ספר שלם, כתב ספר על זה, הוא שלח לו את הספר, והוא רצה לשמוע את חוות דעתו, שלהקריב קורבן במקום המקדש על ידי בניין המזבח, כמו שהקריבו בימי עזרא טרם בניין בית שני, כדתנן בסוף עדויות. והוא רצה בחסדו להביע לו דעתי על זה. אז הוא דן בדבר, הוא בא לידי מסקנה שהוא חושב שאי אפשר, הוא לא מסכים עם הרב קלישר. הרב קלישר היה תלמידו של רבי עקיבא איגר, הוא רצה, הוא גם ביקש מרבי עקיבא איגר, שיחווה דעתו על הדבר הזה. רבי עקיבא איגר אמר שהוא כבר קשה לו, הוא מבוגר, אז הוא הפנה אותו לחתם סופר, שחתם סופר הוא חתנו של רבי עקיבא איגר. הוא היה חתנו של רבי עקיבא איגר, אבל הם בגיל לא היו כל כך רחוקים זה מה זה. היה חתנו בזיווג שני. הם היו קרובים בגיל. והחתם סופר ענה שהוא חושב שלא ייתנו הסכמה, אז למה לנו לדון בדבר הזה? שהשלטון של הטורקי ששולט כאן לא ייתן הסכמה לזה, אז כאילו לא ענה לו. ככה הבין הרב קלישר, הוא לא אמר במפורש לא. וגם רבי עקיבא איגר לא אמר לו. הרב קלישר רצה לחדש את דעת הקורבן. אבל כל פנים הוא מצא לנכון לכתוב את הדבר הזה, והתשובות הראשונות עוסקות בעניין המקדש. אז התשובה השנייה היא עוסקת בעניין האם יש קדושת בית המקדש בזמן הזה. האם מי שנכנס למקום המקדש, האם הוא עושה איסור, הוא חייב לקראת, כמו שכדעת הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. הוא דן בזה בהרחבה. והתשובה השלישית, אז זה המשך בעניין הזה של בניין המקדש, ושם הוא מביא את שאלתו של בנו, שבנו שואל, כתוב שקדושה, הרמב״ם כתב שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, שקדושת ירושלים והמקדש מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה, וקשה, שהרי אמרינן דמקדש שני היה חסר בו חמישה דברים, וכך השיב בתוכם שכינה. כתוב בית המקדש השני היה חסר חמישה דברים. היה חסר אהרון. העיקר היה חסר בבית המקדש השני. הדבר המרכזי, העיקרי, שבתוך קודש הקודשים, שצריך להיות אהרון ולוחות, וזה לא היה במקדש השני. וגם לא היה אורים ותומים. וגם לא הייתה שכינה. אז למה רמב״ם אומר שקדושת ירושלים לא בטלה מפני שהשכינה לא בטלה, וחז"ל אומרים במסכת יומא שבמקדש שני היה חסר חמישה דברים ואחד מהם היה חסר השכינה? אז הוא משיב. ראשית כל הוא מבסס את העניין הזה. הנה מה שכתב הרמב״ם, שכינה לא בטלה, נראה שיצא לו כן ממש דעיתה במדרש תנחומה. אמר רבי שמואל בר נחמני, עד שלא חרב את המקדש, הייתה השכינה נתונה בהיכל, שנאמר השם בהיכל קודשו. מי שחרב את המקדש, השם בשמיים כיסו, סילק שכינתו בשמיים. אמר רבי אלעזר בן פדת, בן חרב, בן לא חרב, אינו זז ממקומו. אז כאן יש דעה שאומרת, שגם אחרי שחרב את המקדש שאינו זז במקומו, שנאמר והיו עיניי וליבי שם כל הימים, וכן הוא אומר ויענני מהר קודשו. מהר, לא מבית אלא מהר קודשו, זאת אומרת אפילו אין בית, רק יש הר, שאפילו הר הרי הוא בקדושתו. זה אומר המדרש. אמר רבי יחל, לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי של בית המקדש, שנאמר, הנה זה אומר, עומד אחר כותלנו. עד כאן לשון המדרש. ויש עוד מדרש תנחומה. כי אתה תציב מקריה ושכנתי בשדה, אף על פי שחרב בית המקדש, לא זזה שכינה משם, שנאמר, ושכנתי ואין שדה אלא ציון, שנאמר, ציון שדה תחרש. עד כאן לשון המדרש. אז זה משני המדרשים הללו, שלמרות שחרב בית המקדש, השכינה קיימת. זה לחזק את דברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר ששכינה לא בטלה. קדושת ירושלים היא קדושת השכינה, וכיוון שזה קדושת השכינה, קדושת השכינה לא בטלה. אז קשה. שהגמרא אומרת שבית שני לא הייתה שכינה, היה חסר שכינה. מה הוא מתרץ? מרבי לכם את דבריו. הוא אומר, כדי לבאר את הדברים, אני רוצה להביא את הגמרא במסכת סנהדרין. אמר לו כופר לרבן גמליאל, אמריתו כל בעשרה שכינתא שריעא. אתם אומרים שבכל מקום שיש עשרה, השכינה שורה. כמה שכינת איקה? כמה שכינות יש? מה, כל כך הרבה שכינות יש? איפה שיש עשרה אנשים שעוסקים בתורה, השורה השכינה? כך שאל הכופר את רבן גמליאל. מה השיב לו רבן גמליאל? הוא קרא לשמה שלו. ואמר לו, הוא נתן לו איזה מכה, כן? אמר לו, למה השמש נכנסה לבית? אז הוא ענה לו, אמר לו, שימשה כולי אלמה, נייכה, השמש היא מהירה את כל, הבת, את, את כל העולם. זה מה שהוא רצה לרמז כאן. אמר לו לכופר, ומה שימשה? ואחד מאלף אלפי ריבות שמשי דקמי קודש הבריחו. כלומר, יש הרבה ריבי רבבות שמשים של הקדוש ברוך הוא, והשמש היא אחת מהשמשים. ואף על פי שהיא אחת באלף אלפי ריבו, היא מהירה על כל העולם, השכינה של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. אז מה הוא ביאר? יש שמש ויש אור השמש. השמש היא אחת. למעלה, בשמיים, מירה על כל הארץ. והאור מתפשט, מתפשט, נכנס בכל מקום שנותנים לו להיכנס. בכל חלון שהוא שקוף, השמש נכנסת. האור מופיע בהמון המון המון מקומות. כל מקום שנותנים לו להיכנס, הוא נכנס. אם לא חוצצים ומונים ממנו את הכניסה, אז הוא נכנס. והאור כולו, כל האור הזה המתפשט בכל המקומות, זה אור השמש. השמש למעלה, 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 השכינה, כלומר, השכינה היא ממקורה העליון, כבוד השם העליון, הוא מופיע, הוא מתפשט, ומופיע כאן בכל מקום, שנותנים לו להיכנס בכל בי עשרה שנמצאים שורה השכינה. אז יש מדרגות. השמש בעצמה היא אור גדול מאוד. אם אתה פותח לו פתחים גדולים לשמש, נכנס הרבה אור. אם אתה פותח פתחים קטנים, נכנס פחות אור. בית ראשון, שרתה שכינה גדולה מאוד. שכינה מוחשית. כבוד השם מלא את הבית. ממש. ראו את כבוד השם. בעיני בשר כביכול. ראו את כבוד השם. זה היה גם במשכן. שראו שהמשכן היה מלא כבוד השם. ענן מלא את המשכן. ולא יכול להיכנס משה, לא יכול להיכנס, כי הוא מלא, כי המשכן מלא, באור השם. זאת אומרת, זה כאילו משהו שכל כך היה חזק, כל כך עוצמתי, שממש מורגש, מורגש בחושים של, של אנשים. זה מדרגה גדולה מאוד של השראת השכינה. זה קרה במשכן, וזה קרה גם בבית ראשון. אבל בבית שני לא הייתה שכינה כל כך בהופעה חזקה כמו בבית הראשון. הייתה הופעה גדולה של השכינה. יותר גדולה מכל בתי כנסיות, מכל מקום. זה הופעה גדולה, אבל לא כמו בבית ראשון. מדרגות, מדרגות בהופעת השכינה. והרב, בספרו במשפט כהן, שהוא מדבר על, גם כן על הנושא הזה, האם קדושת בית המקדש היום, כמו שיטת הרמב״ם, שממשכת והאיסור להיכנס למקום הקודש, הוא איסור גמור דאורייתא, וגם את ה, הוא מסביר את הרמב״ם ואת הרייבד, אז הרב אומר שם, שבבית המקדש הראשון שרתה שכינה מאוד 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 גדולה. בבית המקדש השני, שרתה שכינה במדרגה אחרת. בבית השלישי, זה מה שרוצה הרייבד לומר, שידע עזרא שהשכינה, השכת השכינה שישנה עכשיו, היא לא המצב השלם, אלא לעתיד לבוא, תהיה מצב עוד יותר גדול ממה שהיה בבית ראשון. השכת השכינה עתידה היא אמורה להיות במדרגה עוד יותר גדולה. הרב מקשר את זה עם מדרגות רוחניות של מידות עליות רוחניות, אבל הוא אומר מדרגה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד עליונה. מדרגות בהופעת השכינה. אז צודק הרמב"ם שכתב ששכינה לא בטלה. מצד שני, זה לא סותר את דברי הגמרא, שהגמרא אומרת שבבית שני לא הייתה שכינה. אז מדרגות בהופעת השכינה. עשרה שעוסקים בתורה, השכינה שורה ביניהם. כאמור, החיים דיבר, הזכיר את זה מקודם הרב אביו. ושיא של הופעת השכינה היא כגודל כמות האנשים. הגמרא במסכת מגילה דנה בזה, אם מותר למכור בית הכנסת ליחיד, בכנסת של רבים ליחיד. רבי מאיר אומר שאסור לקנות כי זה מוריד מקדושתו. כלומר, מה ששייך לציבור זה קדוש, ואתה מוריד את זה ונותן את זה ליחיד, אתה ממעט מקדושתו. אז אמרו לו חכמים, אז אם כן, בית כנסת ששייך לציבור גדול, גם אי אפשר למכור לציבור קטן, כי רבי מאיר אומר, לא, ציבור זה בכל זאת משהו, אבל אמרו לו חכמים, אבל ברובע מדרת מלך, אם אתה כבר הולך באופן כזה, יהיה אסור בכלל למכור בתי כנסת, כי כל בית כנסת תמכור, אם תמכור אותו לציבור קצת יותר מצומצם, כבר זה אסור. זאת אומרת, יש כגודל הציבור, גודל השראת השכינה. חבבות אלפי ישראל, שוב השם, יש השראת השכינה ב-22,000, יש השראת השכינה בכל כלל ישראל. כלל ישראל שמופיעים, יש השראת השכינה. ובית המקדש הוא המקום שכל ישראל מחוברים אליו. ביום שישי התפללנו בכותל, זה ראש חודש, אז יבואו הרבה אנשים. באו הרבה אנשים לא רק בגלל שסתם ראש חודש, אלא שבזמן האחרון יש כאלה שמגרים, שמה, יש גם גברות שרוצות לעשות תפילות, אז הם באים נגדם, אז ממילא, בכל אופן יש הרבה יותר מתפללים. אולי צריכים להגיד להם יישר כוח לאלה שבאות שם, מכיוון שהן גורמות שהרבה אנשים באים להתפלל בראש חודש על יד הכותל. ואני מסתכל ורואה ציבורים שונים לגמרי, כובעים אחרים, תלבושת אחרת, גוונים, גוונים, גוונים. כולם לכותל באים. אין בזה. אין מישהו מכלל ישראל שאומר, יש עוד מקום מרכזי שבעיניי צריך לפנות אליו. לא. כולם מסכימים שבית המקדש, מקום המקדש, והכותל שהוא המקום הכי קרוב שאנחנו יכולים להתקרב אליו, זה המקום שכולם פונים אליו. כל פיות פונים אליו. כל כלל ישראל, תל פיות. כל כלל ישראל פונה אליו. הכלל קדושה. כמה שיש יותר כלל, יותר קדוש. והמקום הזה, בגלל שכל ישראל פונים, בין שבאים בפועל, בין שמתפללים מרחוק, בין שמרגישים שזה המקום העיקרי, לא משנה, בכל אופן, כולם מכוונים את ליבם, כולם יודעים, זה המקום, הלב של האומה, הלב הגיאוגרפי, הלב כאילו, של בחינת מקום של האומה. קדוש. זה שיא הקדושה. אין קדושה אפילו עכשיו. אף על פי שחרב מוכרח להיות ששורה בו שכינה. זה לא עניין של מחלוקת. המחלוקת היא כמה שכינה שורה. זה המחלוקת. כאן גם ראינו בתנחומה שיש דעה שאומרת שכשחרב אז אין, אז הוא סילק שכינתו. לא מתכוונים שהוא סילק שכינתו לגמרי. מתכוונים שזה לא דומה כמו שהיה כשהיה בנוי. אבל כאן, לשם כולם פונים. יש ברדב"ז, לפני 400 שנה, הוא היה רבה של ירושלים, מקודם היה בקהיר, במצרים, אז מישהו שואל אותו שהוא צריך לעשות עבודה בהר הבית. הוא לא מתייחס לזה שבעצם האם מותר לו לעשות עבודה בהר הבית. אז האיש ההוא יש לו שאלה, לאיזה כיוון הוא יתפלל? האם כשהוא נמצא בהר הבית, האם מתכוון לכיוון קודש הקודשים, או התכוון לכיוון הכותל? כי כתוב ששכינה לא זזה מכותל מערבי. אז הוא חשב שאולי הוא צריך לפנות עם הגב לקודש הקודשים ועם הפנים לכותל. אז הוא אמר לו, תאב לו, מה, ודאי, ודאי לקודש הקודשים, איזה שאלה. השכינה נמצאת שם, ונמצאת שם, זה בשיא ההופעה של השכינה בזמננו אנו, זה שם, זה במקום הקודש הזה שכל הלבבות פונים לשם, זה המקום הזה. אנחנו מתפללים כמובן שתשרה השכינה באופן היותר גדול והיותר עצום, אבל בגלל, כמו שאנחנו מבינים, שבית המקדש השלישי הוא יהיה במדרגה עוד יותר נישאה אפילו מבית המקדש הראשון, אז צריך כנראה הכשרה לזה, הכשרה גדולה. קודם אני הרערתי בתפילה, בבית המקדש השני לא היה ארון, כשזה חיסרון עצום. בית המקדש השני הופיע, או התרחבה, התפשטה, התורה שבעל פה. זאת אומרת, בית המקדש השני בנו בית, עובדים את השם, אבל בעצם המקום, הדבר העיקרי שצריך להיות בבית, ארון. הלכאורה ישאל השואל, מה הטעם לבנות את הבית הזה? אם אין שם ארון, מה לבנות את קודש הקודשים? אין שם שום דבר. אין שם ארון, אין שם כרובים, אין שם כפורת. מה זה, חדר ריק? מזבח בנו, עובדים במזבח גם בבית שני, אבל עושים בית שאין מה להכניס בו, זה בעצם העיקר לשים לבנות את בית המקדש כדי לשים את הארון. כאילו יש כאן אולי איזה רעיון, שזה מצב כזה של מופשטות יותר. כאילו הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, עכשיו אתם, כמו שהרב מסביר, שתורה שבעל פה התרחבות בגלות, תקופת הגלות, גם בית המקדש השני, לא היה גאולה שלמה, רק חלק קטן מעם ישראל חזר לארץ ישראל. וכאילו הייתה גאולה, אבל לא גאולה שלמה. ואז התחיל ההופעה של תורה שבעל פה עם כל פרטיה, עם כל ההתפשטות וההתפרטות, העם מתפזר, ועבודת השם נהייתה עבודה יותר של פרטים, לא של הכלל כולו ככלל. יש הופעה של כלל, שזה עיקרה היה בזמן בית המקדש הראשון, גם במידה מסוימת בזמן בית המקדש השני, וכאילו יש בראשונים, כאילו בית המקדש השני היה הכנה לתקופה של הגלות, וכבר ארון חסר, ויש בזה שני צדדים, מצד אחד חיסרון נורא שארון חסר, מצד שני אנחנו צריכים למלות את המקום של זה. ואז מתפתחת, מתפשטת תורה שבעל פה, עם כל פרטיה, כן? הרב מדמה את זה כאילו, כשכלל ישראל מופיע באופן כללי, אז הפרטים כאילו בתהילים, כמו שמש, שמאירה באור חזק מאוד, אז הנרות אין להם שום ערך. הם לא מאירים. באמצע היום הנר לא מאיר. אבל בלילה, בגלות, בפיזור, לנר יש תפקיד. במחשכים או שיבני, זה תלמודה של בבל. אז משתמשים בנרות, ועם הנרות אפשר להיכנס לחורים ולסדקים גם. עם האור של השמש אי אפשר. לכן בחמץ, בדקה חמץ צריכה להיות בערב. כי בערב אור השמש לא מאיר, ואז הנר מאיר, ואתה יכול להסתכל בחורים ובסדקים ולבדוק גם בכל הפרטים. כלומר, עם הנרות, עם המצוות, עם הפרטים, אתה חודר לפרטי הפרטים. ויש וזה הופעה חשובה מאוד, שכל הפרטים הם מבוררים ומאירים את כל הפרטים, וכל החיים לפרטיהם ולהנהגותיהם, הכל מואר על ידי אורה של תורה, של כל יחיד ויחיד, גם שנמצא לבדו. צד שני, הגודל הגדול של ההופעה של רצון השם, זה לא רק בפרטי הפרטים, שאתה צריך לחבר אותם ביחד, אבל בעצם כל אחד כאילו עומד לעצמו, אלא בהופעה של האומה בארץ ישראל, במצב השלם, הגדול, ולעתיד לבוא, אומר לנו הרב, שאחרי שהשמש כאילו נסתלקה, כדי שהאורות הפרטים יאירו, לעתיד לבוא, הכל ביחד. כבר נתנו אפשרות להופעות כל הפרטים, ועכשיו חוזר הכלל, ולא מבטל את הפרטים, אלא זאת השלימות של בית המקדש העתידי. אז אולי החיסרון של אהרון, כאילו חשבתי, כאילו אהרון זה מחובר יחד עם הנבואה, הנבואה הייתה בבית המקדש הראשון, כלומר, ריבונו של עולם, הוא מדבר אלינו, ואנחנו עדיין פסיביים. תורה שבעל פה, כאילו, נותנת לנו מקום, שאנחנו נברר את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נחשוב, ואנחנו נתבונן, ואנחנו נגיע לכל פרטי הפרטים. הנבואה בדרך כלל מדברת על דברים הכלליים ביותר, על לא ללכת לעבודה זרה, על קלקולים מידותיים וכדומה, ולא עוסקת כל כך בפרטים. הנבואה זה הכלל, הופעה של הכלל. והתורה שבעל פה היא מחנכת את כל פרטי הפרטים. אין אהרון. לעתיד לבוא אהרון וכל הפרטים במהלך השלם. אני רוצה קצת להיכנס וקצת להרחיב את הדברים. מקום הקודש הגדול, כמו שאמרנו, עדיין, שיא ההופעה של השכינה היום במקום הקודש בבית המקדש. ויש מקדשי מעט, וזה בתי כנסיות ובתי מדרשות, שהם מקדשי מעט. הם בתים אפילו שבלשון הפסוק הם נקרא בית גדול. הגמרא במסכת מגילה אומרת, דרש בר כפרה, מה ירטיב הישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בית גדול שרף באש? בית השם זה בית המקדש, בית המלך פלטרין של מלך, ואת כל בתי ירושלים כמשמעו, ואת כל בית גדול שרף באש. בנוסף לכל מה שהוא אמר כאן, בית המקדש ובית המלך וכל הביתים, גם את כל בית גדול שרף באש. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, אחד אמר מקום שמגדלים בו תורה, ואחד אמר מקום שמגדלים בו תפילה. כלומר, מה זה בית גדול? זה מקום שמגדלים תורה או שמגדלים תפילה, מחלוקת. מי שאמר מקום שמגדלים תורה, כתוב דכתיב השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. יגדיל תורה, מקום שמגדלים תורה, זה בית גדול. ומאן דאמר תפילה, דכתיב ספרנה הגדולות אשר עשה אלישע, אלישע הנביא, אלישע דעבד ברחמיהו דעבד. איך הוא עשה את הגדולות, אלישע בנו, על ידי תפילה. אז זאת אומרת, זה נחשב דבר גדול, תפילה. כלומר, זה לא כל כך מחלוקת. זה עניין של הדגשים. שני מסכימים שתפילה זה דבר גדול ותורה זה דבר גדול. כל אחד, כל דבר, יש בו גדלות מיוחדת שאינה אצל השני. התורה, דבר גדול, והתפילה היא דבר גדול. אז בית הכנסת זה היום מקום שהשכינה שורה בו. בית כנסתיות ובתי מדרשות. ראשי מעון אתה היית לנו בכל דור ודור. שוב פעם אומרת הגמרא במסכת מגילה, באותו דף, בדף חפתת, דרש רבה, מהי דכתיב השם מעון אתה היית לנו, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. מעון אתה היית לנו, אתה המעון, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא, הוא המעון. אנחנו נמצא, מה זה מעון אתה היית לנו? אנחנו נכנסים למעון שלו, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. מאיפה אנחנו יודעים שזה לא מדובר על בית המקדש? כי כתוב מעון אתה היית לנו, אולי זה בית המקדש. כתוב בכל דור ודור. זאת אומרת תמיד. לא תמיד בית המקדש נמצא. אז זאת אומרת שהכוונה היא בתי כנסיות ובתי מדרשות. כלומר שאנחנו באים לבית המדרש, אנחנו נכנסים למעונו של הקדוש ברוך הוא. אמר רבי, מרישא וגריסנא בביתה, ומצינא בבית כנישתא. כיוון דשמעת לאה דקאמר דוד, אהבתי מעון ביתך, הוי גריסנא בבית כנישתא. זאת אומרת, כשמע את הדבר הזה, זאת, אני מתכוון לומר, שכדי שאנחנו נתקדם לקראת בניין בית המקדש, אנחנו צריכים להתכבד ולהבין שאנחנו נמצאים בבית מקדש מעט. וככל מה שאנחנו מתייחסים לזה כמקום שהשכינה שורה ומבינים את העניין הזה שאנחנו נכנסים לבית הכנסת, לבית המדרש, בית המדרש גדול מבית הכנסת, בית כנסת שהוא בית מדרש, בית כנסת שזה ביחד, אז בוודאי זה מצב הכי מושלם שיכול להיות מכל הצדדים. אנחנו נכנסים למעונו של הקדוש ברוך הוא, מעון קטן. המעון המקורי הגדול זה בית המקדש שנזכה במהרה בימינו. אבל אם אנחנו נכבד ונתייחס באמת למקום שבו שכינה שורה במצב היחסית, מצב המצומצם יחסית, אז בכל מה שאנחנו נשרה שכינה, תחיה את העניין הזה, אנחנו בעצם מתקרבים, מקרבים את עצמנו, מקרבים את העולם, לבניין המקדש. בספר יראים כתוב מצוות מורה מקדש ויראת מאלוקיך ציווה ויכנס אדם למקדש או לבית הכנסת או לבית המדרש שינהג בהם מורה שכתוב את שבתותיי תשמורו מקדשי תיראו. לא ממקדשי אתה ירא אלא ממי שהזהיר על המקדש. זאת אומרת ספר יראים רוצה לומר שמצוות דאורייתא יש להיות ירא מריבונו של עולם, אתה נכנס למקומו של מקום בית הכנסת, כן? צריך להתייחס להתייחס במורה, בכבוד. מורה זה כבוד. זאת אומרת, לדעת, אני עכשיו נכנס למקום שהשכינה שורה בו. צריך להתנהג בצורה מתאימה בהתאם לדבר הזה. רבי יוחנן ראה, שמע שיש זקנים שהם מאריכים ימים בבבל. היה לו פליאה גדולה. הוא אמר, איך יכול להיות? כתוב למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, כלומר אריכות ימים יש בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. אז איך יכול להיות שזקנים מאריכים שם ימים? אמרו לו, הם מקדמי ומחשכי לבית הכנסת. הם מתפללים בבוקר ובערב ומולכים בבית הכנסת. אז הוא אמר, אם ככה אני מבין. הוא מסביר את זה המהר"ל בנתיב העבודה, ואומר, הם מקדמי ומחשכי, הם באים לבית הכנסת בבוקר בערב, זאת אומרת שהם עושים את מקומם בבית הכנסת, מוסיף המהר"ל ואומר שכאילו הבית, בית הכנסת הוא הבית הקבוע שלהם, והבית שלהם הוא לא הקבוע, זה העיקר זה אצלהם בית הכנסת, ובית הכנסת זה מקום קדוש, זה מקום החיים, שם הקדוש ברוך הוא נמצא, והקדוש ברוך הוא שם המקור של החיים, אלוקים חיים, אז הם מחוברים למקור החיים, אז יש חיים ארוכים. זאת אומרת, אני שם לב לדגל, למה שאומר המערה, מציאות של להיות בבית הכנסת, זה לא רק להיות, זה לא הרעיות, זה לאדם בא לבית הכנסת, הבן לומד בבית המדרש, זה העיקר, זה להרגיש את המציאות הזאת, שכאן מקומו, זה בעצם כאן מקומו, יש לו מקום לישון, יש לו מקום לאכול, יש לו מקום לעשות דברים אחרים שהוא צריך, אבל בעצם הבית, איפה הבית? איך צריך להרגיש? הבית זה בית המדרש. בית המדרש, המחוברות, הקביעות הזאת. הם מקדמי ומחשכי, יש להם קביעות. הם לא באופן הרעי, אלא הם קבועים, קבועים בדבר הזה. עוד כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. וכשמת אומרים, איך עשית דיינם מתלמידיו של אברהם אבינו. הקובע, הקביעות, הקביעות שאדם קובע מקום, וזה המקום הזה שבו השכינה, שבו הוא פונה לשכינה. אז פה המקום שהשכינה שורה. למשל, הוא אדם יחיד, לא איחר את המניין. ולא, זה כמובן שזה לא צריך לקרוא, אבל אם קרה שמישהו איחר את התפילה, אז לא יתפלל ביחידות בביתו, אלא אני לא מדבר כאן שיש אברהם אוהבי עד הצהריים. אלא, כן, הילך לבית הכנסת אפילו שהוא מתפלל שם ביחידות, כי זה מקום של השכינה, שם המקום להתפלל. ואיפה, ובין עמודי, זה המדרגה הכי גדולה. שאדם, בין עמודי, אני אומר, לא דווקא הכוונה בסטנדר שלו, אלא בבית המדרש, שאדם לומד תורה, איפה שלומד תורה, אז התפילה, המדרגה של התפילה, היא מדרגה אחרת לגמרי, כי היא מקושרת עם התורה שהוא למד. כי כתוב, כן, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. מסיר אוזנו, אם הוא לא מקשיב לתורה, אז מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא? אתה לא מקשיב לו, אז מה אתה רוצה שהוא יקשיב לך? הוא לא, התפילה היא צריכה להיות מחוברת אל ריבונו של עולם, אתה צריך להיות מחובר. אז אני אומר מהפסוק הזה, מכלל לאה ואתה שומע אין. אם אדם מקשיב לתורה, אז התפילה שלו מאוד מאוד אהובה. ובמקום שאדם עוסק בתורה, זה כנראה ההסבר של דברי הגמרא הזאת, אדם במקום שהוא עוסק בתורה, אם הוא שם מתפלל, הערך של התפילה הוא מקבל משמעות אחרת לגמרי. זאת אומרת, אנחנו, כיוון שאצלנו זה הכל שגרתי, אז לפעמים קצת מתרגלים לזה, ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לעורר את עצמנו ולחשוב, מה אנחנו עושים? אנחנו עוסקים בתורה, שהוא לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, שהקדוש ברוך הוא מבקש לשרות בנו, לשרות בישראל, כי הוא נתן לנו את התורה. אנחנו עוסקים בבית המדרש, שהוא מקום שמעון אתה היית לנו, שהשכינה בו שורה. לא להתרגל לזה. לחיות את התחושה הזאת שאנחנו נמצאים במקום קדוש, והעיסוק שאנחנו עוסקים, התורה שאנחנו לומדים, היא תורה עליונה, היא דבר השם. לא להיכנס לשגרה, לא להיות מצוות אנשים מלומדה, לחיות בתוכנו כל הזמן את הגודל הזה שאנחנו זוכים. גודל העניין. שאשרינו מה טוב חלקנו. עכשיו אנחנו חודש אדר. משנכנס אדר מרבים בשמחה. זה גם החודש האחרון של הזמן הזה. זה הזדמנות לעשות תיקונים של כל מה שהיה בעבר. נכון, אף על פי שהיו תיקונים, אני מתכוון להגיד, לא שהיו מקודם פחות, אלא שתמיד צריך לשאוף לעלות יותר. אף פעם אסור אדם לעמוד על מקומו, כל הזמן הוא צריך לשאוף להתקדם. אז זה, דיברנו בשבוע שעבר, דיברנו בשבת הקודמת, על כך שהגודל של עבודת השם זה כשקשה. כשקשה, ואדם מתגבר על הקושי, אז עבודת השם נהיית כפולה ומכופלת. הגודל של עבודת השם נהיה כפולה ומכופלת. לכן, בימים האלה, לקראת סוף הזמן, צריך להיכנס לתנופה כזאת, אני אומר, כמו שאתם ראיתם, מי שנמצא בתחרות ריצה, ומגיע לקו הריצה, אבל הוא מגיע עד הקו הריצה בכל המהירות, כי הוא רוצה להגיע ראשון. הוא לא יכול לעצור. אי אפשר לעצור במקום. הוא חייב לרוץ עוד כמה וכמה צעדים הלאה. כשמגיע הקו האחרון של הריצה, זה כן, זה ג' ד' בניסן, אצבע ישיבה, צריך להיות בתנופה כזאת שאי אפשר לעצור. אי אפשר לעצור. זה נמשך הלאה. שיהיה לנו חודש טוב ומבורך.